אני רוצה להזכיר מה דיברנו לפני שבועיים. קודם כל הבאתי את הנתיבות שלום, אם אתם זוכרות, אני מקווה שכל מי שלא הייתה השלימה ושמעת את ההקלטה, מצוין. אני הבאתי קודם את הנתיבות שלום כדי שתראו שאני לא משוגעת היחידה. פורים בחסידות זה משהו מאוד מאוד גדול. זוכרות באיזה מילים גבוהות דיבר הנתיבות שלום על פורים. הערה שלא הייתה כמוה ולא ירדה בעולם ולא יורדת לעולם הערה כזו גם לא בשבתות וימים טובים, זה משהו אחר לגמרי, כך הוא דיבר. הוא דיבר שזה הערה יותר גבוהה מיום הכיפורים. וגם יותר גבוהה ממתן תורה, ואם אתה זוכרות הוא אמר לנו... ויותר מיום הכיפורים, יותר מיום הכיפורים, נכון, ויותר ממתן תורה. ואמר מתן תורה זה יום שנאמר עליו שנפתחו בו כל השבעת ריקים, וכולם ראו שאין עוד מלבדו, מה יותר גבוה מיום כזה? פורים. יותר גבוה מיום כזה. זה הנתיבות שלום. ואז אמרנו ללמוד על פורים מהרמב"ם, שבכלל לא כותב על פורים, אלא כותב על נקודה מאוד משמעותית שקוראים לה דעת. זו דעת טובה. הרמב"ם מספר שהקשו לו קושייה חשובה. והקושייה היא כזו, איך יכול להיות שהאדם קיבל את הדעת שלו, שהיכולת שלו להבחין בין טוב ורע, לכאורה נראה מפשט הכתוב בבראשית, שהוא קיבל את הדעת הזו רק אחרי שהוא חטא ואכל מעץ הדעת, טוב ורע. אז מה, לפני שהוא חטא ואכל, הוא היה כמו הבהמות שלא ידעו להבדיל בין טוב ורע? זו השאלה שהקשו לרמב״ם, והרמב״ם התחיל לענות עליה וכבר קראנו את רוב התשובה שלו, היום נמשיך ונסיים אותה, ואמר, אם אתם זוכרות, שלפני החטא, אדם היה לו שכל, לא הייתה לו דעת. ובשכל, השכל זה מה שגרם שיקראו לו בצלם אלוקים. השכל זה מה שאפשר לו להבחין מה אמת ושקר, לא טוב ורע, אם אתם זוכרות. השכל הוא משהו בזכותו, אדם קיבל ציוויים והבהמות לא קיבלו ציוויים. עם השכל האדם יכול להבחין בין אמת ושקר. ואז שאלתי אתכם, מה ההבדל בין טוב ורע ואמת ושקר? זוכרות, ואני אתן דברים מאוד יפים. טוב ורע זה סובייקטיבי ואמת ושקר זה אובייקטיבי. אמת ושקר זה מוחלט, חד משמעי, וטוב ורע זה נתון לפרשנות, זה משתנה מתקופה לתקופה, מחברה לחברה, מאדם לאדם. אפילו בתוכי זה משתנה מתקופה אחת שלי לתקופה אחרת שלי. זה ההבדל בין טוב ורע לאמת ושקר. ודיברנו על זה שאדם הראשון לפני החטא היה במדרגה של אמת ושקר. הדוגמה הטובה שנתנו לזה זה שאנחנו לא אומרים כדור הארץ עגול זה טוב או כדור הארץ שטוח זה רע. אנחנו אומרים כדור הארץ עגול זה אמת, כדור הארץ שטוח זה שקר. כל מי שיש לו שכל ושהוא חשוף לאותו מידע ידע שכדור הארץ הוא עגול, זה בכלל לא נתון לוויכוח, זה מוחלט, זה אובייקטיבי, זה חד משמעי, זה לא משתנה מאדם לאדם, מחברה לחברה ומתקופה לתקופה, זה עובדה. במדרגה הזו של בהירות היה האדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת, מדרגה של אמת ושקר, של הכל בהיר, של הכל מובן, שבדיוק כמו שבהיר לנו כדור הארץ הוא עגול, כך בהיר שכך וכך צריך לעשות, כך וכך צריך להתנהג. בהירות גמורה. שאלתן אותי, ובצדק, אז אם היה בכזו בהירות, איך הוא חטא? השארתי את השאלה הזו פתוחה, כי אני עצמי לא יודעת לגמרי לענות עליה. בכל זאת, גם בבהירות הזו, כנראה התאפשר איזושהי מדרגה של חטא. תכף נראה ברמב"ם שהוא קצת עונה על זה, לדעתי עוד לא תשובה מלאה, אבל הוא כותב משהו שיכול קצת לתת איזה כיוון, לשפוך אור על העניין הזה. ואז דיברנו שברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, מה קרה לו?
ירד
מדרגה, בדיוק. הוא נפל מהמדרגה של אמת ושקר למדרגה המאורפלת של טוב ורע. נשללה ממנו ההשגה השכלית הכל כך ברורה ובהירה שהייתה קודם. אז הוא ירד למדרגה של טוב ורע, בוקר טוב. למדרגה של אמת, כן, של טוב ורע. ובמדרגה הזו המורפלת שדיברנו שגם לנו עצמנו לא תמיד ברור מה טוב לעשות, מה רע לעשות, מה שהם רוצים ממני לעשות פה. בזה יש צדדים טובים, אבל גם בזה יש צדדים טובים. מה? למדרגה המורפלת הזו נפל אדם הראשון ואיתו כולנו. כל האנושות כולה נמצאת במדרגה הזו של טוב ורע. ובמדרגה הזו פתאום נדרשנו לאיזה כוח שלא היה לנו קודם, שיעזור לנו קצת להבחין בתוך כל הערפל הזה במה טוב ומה רע, מה נכון ומה לא נכון. והכוח הזה הוא הדעת. אז נכון שלא הייתה לאדם הראשון דעת לפני שהוא אכל מעץ הדעת, אבל לא הייתה לו כי הוא לא נדרש לה, לא כי הוא היה כמו הבהמות, אלא כי הוא היה במדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר היום, מדרגה של אמת ושקר. וכשהוא נפל ממנה, הוא נפל למדרגה של טוב ורע, ואז קיבל את כוח הדעת שיעזור לו קצת בתוך כל הערפל והברדק הזה להבחין מה טוב ומה רע ומה שהם רוצים ממנו במדרגה הזו. עכשיו עוד יש לי עניין עם דעת. הדעת זה לא רק היכולת להבחין בין טוב ורע. מה זה עוד דעת? מה זה? ידיעה שמה זה? חיבור? נכון? כלומר, דעת היא היכולת שהאדם קיבל, היא לא רק היכולת שניתנה לו להבחין בין טוב ורע, אלא גם היכולת להתחבר ולחבר. והאדם ידע את חווה אשתו, נאמר מיד אחרי החטא, מיד אחרי שפורטו העונשים של הנחש ואדם וחווה אחרי החטא, אז נאמר והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, ידיעה במובן של חיבור נכנסה רק אז. ומי זקוק ליכולת לחבר? מי זקוק לה? מי שמפריד, או מי שחי במציאות שבה הכל מופרד. כלומר, לפני חטא אדם הראשון, המציאות הייתה של חיבור. כל דבר היה מחובר ומקושר באופן טבעי לאלוקות שבו. אחרי החטא נפלנו למדרגה שבה החיבורים האלה כביכול התנתקו, או לפחות הם לא גלויים לעין שלנו. ועכשיו, לא כל דבר מחובר אוטומטית לשורש האלוקי שבו. ואנחנו לא חווים באופן טבעי את החיבור לא של עצמנו ולא של כל הסובב אותנו לאלוקות באופן טבעי. אז קיבלנו דעת גם במובן הזה, גם במובן של היכולת להבדיל בין טוב ורע, וגם במובן של היכולת לחבר כל דבר חזרה לשורשו האלוקי, לאלוקות שבו. לפני כן לא היה צורך בכוח שיכול לחבר, כי הכל היה ממילא מחובר. זה קצת כמו סוד הנסירה, נכון? שלפני כן היינו מחוברים בצורה טבעית לדבר, ועכשיו נוסרנו מזה. אז יש לזה? בוודאי, חטא אדם הראשון של הרבה יתרונות. עכשיו החיבור יעשה פנים אל פנים ומתוך בחירה.
נכון, ואז בגלל זה כאילו... האדם ידע את חמה אשתו,
נכון? וגם כאילו מהמקום הזה של המקום הזה, הוא לא ידע אותה, כי הוא היה צריך להגיד אותה. אני יודע, זאת הפעם אני חושבת, מהמקום הזה שהוא היה, הוא קיבל את הדעת אחר כך, זה היה כזה? נכון מאוד, נכון, הוא קיבל את הדעת, ואז הוא קיבל את היכולת בכלל לחיבורים, גם החיבור מחדש עם אשתו, ממקום אחר, גם החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, וגם היכולת לחבר בתודעה את כל מה שסביבי למקורו האלוקי. היכולת לחבר נדרשת רק לאנשים שחיים במציאות מופרדת. יפה, אולי לכן אומרים דעת תורה. שאיך את מבינה את זה בהקשר הזה? יפה מאוד. נכון, רק התורה נותנת לנו את הכלים ואת האפשרות ואת הכוח ואת ההבנה שכל דבר בעצם מחובר ואיך לחבר אותו שוב מחדש. כי בחוויה שלנו הוא נפרד. ירדנו ממדרגה של אחדות למדרגה של פירוד. במדרגה הזו אנחנו צריכים כוח שיעזור לנו לחבר מחדש, והוא הדעת שקיבלנו ברגע שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע. לא בתור פרס, אלא בתור איזשהו כלי לעזור לנו גם במדרגה הירודה הזו לחבר מחדש. כן.
מה הקשר בין דעת של חיבור?
מה הקשר בין דעת של... תראי, באלף יכול להיות שהדעת במובן של הדעת, שכל, זה כבר זה מושג שאנחנו משתמשים בו ביום יום, הוא לא בכך קשור לאופן שבו השתמשו בו חז"ל, שבו השתמשו במקורות. דעת במקורות היא המובן של חיבור, אגב גם בעשרת הספירות חוכמה בינה דעת, אז דעת זה המקום, אמרנו שחוכמה זה הזיק הראשוני של הרעיון, ובינה זה המקום שבו הרעיון מתחיל להיבנות בתוכך וקצת להתפרק לפרטים, ודעת זה המקום שבו הפרטים האלה מתחילים כבר להתחבר עם המציאות, לפגוש מציאות ולהתחבר אליה. זה כבר לא מרחף מעל, זה מתחיל להיפגש עם מציאות. אז שוב, דעת זה במובן, רק אגב, גם רק כשמשהו נפגש לך עם המציאות, זה נכון גם בלימוד תורה, זה המקום שבו אתה מרגיש שאתה בעצם, אולי זה החיבור ששאלת עליו נעמי, זה המקום שאתה מתחיל להבין באמת על מה דיברו. נכון, שלמדנו רצו ושוב, בהתחלה זה איזה מושג חסידי מרחף ועליון, איפה אביב? מרחף ועליון ומאורפל, אבל ברגע שאתה נכנס לעומק של הלימוד, אתה מתחיל לזהות את התנועות של רצו ושוב בתוכך, וככל שאתה חי את זה יותר, אתה יותר ויותר מזהה את זה קורה בפנים, וככל שאתה יותר מזהה את זה יותר מחובר לך לחיים שלך, אתה גם מבין יותר את המושג. יודע יותר במובן של מבין יותר את המושג, כי אתה כבר חי אותו וחווה אותו. אז אולי זה גם דוגמה לאיך הדברים מתחברים.
אמרו לי את הזדה שיותר כזה מחובר למציאות ושכל זה יותר כזה מחובר לאלוקות.
נכון, אפשר להגיד כך, נכון, נכון.
לפני
החטא אדם הראשון היה חי במדרגה, הייתי בשבוע שמעת. לפני החטא אדם הראשון היה חי במדרגה שקראו לה אמת ושקר.
זה דעת
ושכל. זה שכל. הוא קיבל שכל ועל פי השכל הוא ידע להבדיל בין אמת לבין שקר. אחרי שהוא אכל, הוא נפל מדרגה, נשללה ממנו השכליות שאיתה הוא הבדיל אמת ושקר, הוא נפל למדרגה מעורפלת שקוראים לה טוב ורע. וכדי להתמודד עם המדרגה הזו, הוא קיבל דעת. כלומר, מדרגה הרבה יותר מעורפלת, שלא שכל אמרנו, זה בהיר לגמרי. כדור הארץ עגול אמת. הוא נפל למדרגה שבה כבר לא בהיר לו אפילו על עצמו, איך נכון להתנהל, מה נכון, מה נכון לי, מה השם רוצה לי, מה הייעוד שלי, מה... לא מובן לו מה נכון. לשם הוא נפל. ובעזרת הדעת הוא מנסה קצת לפלס את דרכו בתוך הרפל הזה. אז בואו נתקדם קצת עם הרמב״ם, ותכף כמובן אנחנו נראה, אני אעשה שוב ספוילר קטן, מקשרת אותנו לפורים. עולם של פירוד אמרנו, נפלנו למדרגה של פירוד, אחרי שהיינו במדרגה של אחדות, שבה הכל באופן טבעי היה מאוחד עם השם. נפלנו למדרגה של פירוד. אגב, כשהכל מאוחד עם השם, אז אנחנו גם מאוחדים יותר בינינו. נפלנו למדרגה של פירוד, שבה הכל לא מאוחד עם השם, וגם בינינו אנחנו לא מאוחדים, ונראה איך בפורים, בעצם בפורים, אנחנו זוכים שוב לעלות למדרגה שבה היה האדם הראשון לפני החטא. שוב למדרגה של אחד, שוב למדרגה של אחדות, שוב למדרגה של הכל בהיר ומובן, ובמדרגה הזו גם אנחנו נחווה את זה ביחד בעזרת השם, קורה משהו מאוד מאוד גדול בין אדם לחברו, אנחנו נלמד את זה, נעמיק בזה, וגם נראה איך זה בא לידי ביטוי בהלכות פורים עצמם. בואו נתקדם עם הרמב״ם, זה הספוילר קטן. אני קוראת מהעמודה הכי שמאלית, שורה רביעית, וכיוון שהיה בשלמות מצבו. רואות? הפסקה הכי שמאלית, שורה רביעית, וכיוון שהיה בשלמות מצבו ותמימותן. והוא עם תכונותיו ומושכליו, אשר בו נאמר מחמתם, ואת חסרו מעט מאלוקים. היות והיה במדרגה כל כך גבוהה, מדרגה של שכל, של בהירות, במצב שלם הוא היה. לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל. ולא השיגן, זוכים המפורסמות זה מדרגה של טוב ורע, והמושכלות זה מדרגה של אמת ושקר. מושכלות זה כי זה משהו שהשכל מחייב אותו. זה מחייב שהעולם הוא עגול, זה מחייב. לעומת זאת מפורסמות, כמו שאמרנו, מה שמפורסם בתרבות אחת, לא בכך מפורסם בתרבות אחרת. מה שמפורסם כדבר טוב בתקופה מסוימת, לא בכך מפורסם כדבר טוב בתקופה אחרת. אז היות, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל, כלומר בטוב ורע, ולא השיגן עד שאפילו היותר מפורסמת במידות לגנאי, והיא גילוי הערבה, לא היה זה רע בעיניו, ולא הרגיש את גדותו, כי לא היה לו שום כוח שמתעסק אפילו במדרגות האלה. וכאשר חטא, ונטה אחרי תאוותיו הדמיוניות, ותענוגות חושיו הגופניים, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי טבעו לעיניים. תראו, החטא התחיל שם, עוד לפני שהוא אכל בפועל. הוא התחיל בזה שהוא נטע אחרי תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים. הוא שם לב, טוב העץ למאכל ותאוותיו לעיניים. משהו התחיל כבר שם לסטות מהמקום הפנימי של עץ הדעת, ולהתמקד בעיקר בנגלה והחיצוני שלו, והתמקדות בהיבט הנגלה והחיצוני של דבר, אוטומטית מוציאה אותנו החוצה ויוצרת פירוד בינינו לבין השם. בינינו לבין התוך של הדבר, האלוקי שבדבר, שמסתתר בתוכו. כולנו עושים את זה כל הזמן, בקשרים. אתה יכול להתמקד בנגלה שלהם, ומה הקשר טוב לי, במה הוא נותן לי דברים, מספק אותי, או במה העומק של קשר, אני מרגישה חיבור לאדם הזה שנמצא מולי. זה עם כל דבר, גם באוכל. אתה יכול להסתכל בהיבט החיצוני של, וואי, האוכל נראה יפה, מוגש יפה, האוכל טעים נורא, תאווה לחך ותאווה לעיניים, או בהיבט הפנימי של הניצוצות האלוקיים שתמונים בו. אגב, ברגע שאתה מחובר להיבט הפנימי, לניצוצות הפנימיים שנמצאים שם, אז ממילא זה נפלא שהאוכל גם מוגש יפה ותאווה לעיניים, וזה נפלא שהוא גם טעים. כי זה רק משלים את התמונה והופך אותה ליותר גדולה. כל הרבדים שלנו מתחברים ביחד. ההתעמקות ברובד הפנימי לא באה לבטל את הרבדים החיצוניים, אלא רק לחבר אותם למשהו פנימי יותר שיערים גם אותם. ולא ישאיר אותם עם חיצוניים כאלה ונטולים כל עומק וחיבור פנימי.
אתה
יודע שאדם הראשון
מסתכל על עץ הדעת במבט חיצוני, כאילו?
נכון, נכון.
זה היה אומר אם הוא היה מסתכל עליו במבט פנימי?
במבט פנימי, קודם כל, זה היה אומר שיכול היה, אולי היה ליהנות מהיופי שלו, וגם מזה שהוא נראה טעים, אבל לדעת לגמרי שזה לא שלי. כמו שהזוהר אומר על אדם שאחרי שאדם מתחתן, הוא צריך להרגיש כאילו כל אנשים חוץ מהאישה שלו הם כופות. כך אומר הזוהר.
עכשיו,
מה זה? יש?
יש חתונות של אנשים שאומרים את זה
בקופה. לא ידעתי. לא ידעתי, הנה, הכל... עכשיו מה, כל אנשים... זהו, כל אנשים נהיו קופות, נו תכלס. מה, בעלי לא יודע שיש שום נשים יפות חוץ מאשתו? הוא לא יודע את זה, הוא יודע, והוא גם, אם יש לו עיניים, אז גם לפעמים הוא רואה. אז למה הכוונה קופות? הכוונה היא שלמשל השימפנזה הזו שאני רואה בגן חיות, כמה שהיא חביבה ונחמדה וכיף ככה לעשות איתה תנועות, זה בכלל לא שייך לי. נכון? זה בכלל לא קשור לי. ככה איש צריך להרגיש על נשים אחרות.
זה הרבנית.
רק שנייה, אני רק אגמור את המשפט ואני אתן לך לזה. שכאילו הכוונה, כמה שהאישה זו אולי יפה ונעימה וזה, זה בכלל לא שייך אליי, כמו שימפנזה. זה בכלל לא שייך לי, זה לא שלי. במקום הזה, כשאתה קשור בקשר פנימי לדבר, אז ממילא האישה שלך תראה לך הכי יפה. כי מה שמאיר את היופי החיצוני שלה מבחינתך, זה עומק הקשר שיש ביניכם. ומילא אחרות יהיו קופות במובן שלא רלוונטיות בכלל בשבילי. גם הן יפות ונעימות. אגב, מספרים על הרב אבינר, נדמה לי, שפעם איש אחד בא אליו רווק והתייעץ איתו על קושי שהוא מתמודד איתו כשהוא עכשיו יוצא ואומר, הרב, אני בבעיה כי אני מרגיש שהייתי רוצה לצאת עם האישה הכי יפה בעולם וזה מאוד מקשה עליי בפועל כשאני יוצא עם נשים. ואז הרב אבינר אמר לו, אם ככה, אתה באמת בבעיה מפני שהאישה הכי יפה בעולם כבר נשואה לי. אז זה גם העביר לו, נראה לי, מסר עמוק מעבר לבדיחותה. רות, בבקשה.
יש כל דבר להסתכל
בלי... יש כל דבר להסתכל?
בהסתכלות
כלימית,
כאילו זה עץ.
פח לסעץ, אתה אומר. קודם כל זה באמת קשה, וכולנו לא מצליחות לעשות את זה כל הזמן, אנחנו גם חיות החיים. כשאני באה למכולת, למשל, מתחילה להעמיס את הדברים על הקופה, דוגמה לפעילות מאוד טכנית וחיצונית שאני עושה כל הזמן, אז אני לא עסוקה בלשוף, וואו, איזה ניצוצות של קמח, איזה ניצוצות של סלרי, וואו, כמה אלוקות יש לי פה בקופה. לא חושבת על זה. חושבת קמח, סלרי, הייתי צריכה לקנות את הקמח השני, טוב, לא משנה. זה מה שאני חושבת. אז נכון, נכון, אבל עדיין בכל דבר שם יש את הניצוץ האלוקי שלו, וכמה שאדם זוכה יותר להתחבר להיבט הזה שבדבר, כך הוא יותר אלוקי ויותר מקושר. גם, את צודקת, אבל אני חושבת שרחפן היא לא בכך מילה גסה, רחפן גם לא חייב להיות שם במקום פה. הוא יכול להיות שם, מקושר מאוד מאוד לעומק הדבר, ובזכות זה הדבר דווקא יאיר לו גם את ההיבטים החיצוניים באור אחר, והוא יהיה נתון גם בהם. אתם צודקות שבעולם שהוא עדיין לא נגאל, אז באמת מאוד מאוד קשה להיות גם בבפנים, גם בלמעלה וגם בלמטה. גם בבפנים וגם בבחוץ. לפעמים כשאתה מאוד בבפנים, אתה פחות בבחוץ. נכון? עד שתהיה גאולה ונזכה להיות בהכל.
אבל אני, איך יכול להיות שאם כאילו אדם עכשיו היה מדרשת
ממשקר,
כאילו לא
רואה, אז איך הוא לא רואה את ההיבט הפנימי של העץ? אני באמת לא יודעת. הוא התחיל בקטן. הוא עוד לא אכל מהעץ, הוא רק נטע אחרי... תאוותיו הדמיוניות ותענוגות תחושיו הגופניים. התלהב כנראה במבט חיצוני יותר מהעץ. ברגע שהמבט היה חיצוני, ממילא גם התאפשר לעשות משהו כולו, שהשם לא מאפשר אותו. ממילא. גם, תחשבו, גם כשאדם, נניח בתחום של הראיות, כשאדם באמת נתון יותר למבט החיצוני, לא מבט פנימי של אני מחפש את האישה שלי, מבט חיצוני של וואי, היא יפה, היא פחות. במבט כזה, ולא אני מחפש מי האישה שלי, במבט כזה אפשר בקלות גם ליפול בחטאים. ממש זה במבט פנימי, הרבנית רבקה שפירא פעם הסבירה לנו באמת על איך, על טו באב, וכמה אדם עומד ומסתכל על בנות מחוללות בקרמות ובוחר לו את אשתו. איזה חוסר צניעות. כאילו, הרבנית רבקה אמרה, ואנחנו לומדים את זה בגמרות של היום, מה? איך אפשר ללמוד דבר כל כך לצנוע שהיה בעם ישראל? ואז היא דיברה על זה שהמבט היה פנימי. זה לא סתם מבט של, בנות רוקדות, מעניין. איזה מבט של, אני מחפש את האישה שלי. אני מחפש מי פה ישורש נשמתי. זה מבט אחר. קודם כל לפעמים אפשר, והיו כבר מקרים מעולם שאנשים ראו אחד את השני, ראה מישהי באיזה אירוע, יצר את הקשר או באיזה חתונה, ביקש מהקלה אחרי כמה זמן לשאול אותה אם מוכנה לצאת איתו, יצאו ו... היו מקרים שמישהו זיהה מהר מאוד שזה זה. היו מקרים שלקח יותר זמן לזהות.
יש חברה שהסתכלה בבית כנסת, כאילו היה כזה מה הוא כזה, מה למה למורים, וחתורה נראה לי, זה 4 שנים, ופשוט במה ששאלתי, אמרתי, אם תקשיבי, לא, בדו, הם אחרי חודשיים התחתנו.
וואו.
עכשיו יש כאן פה שתי ילדים.
היה לך מישהו שהרגש ככה איתו, וזה לא היה זה בסוף. כל הסיפורים אפשריים.
בואי קלה, אני שמחתי עליו.
וואי. גם לי היה כזה, שבחתונה ראיתי מישהו מצלחן בעיני, אמרתי עצמי, אני אבקש אחרי זה מהזוג שיסדרו את זה. ואז שביקשתי, סבא שהוא ביקש אותו דבר לצאת איתי, אנחנו... זה יכול היה להיות סיפור מדהים, אבל זה לא בא לי היום. אנחנו בעולם של טוב ורע, ולא של אמת ושקר. זה מתערבב. בואו נמשיך. נענש אדם הראשון שנשללה ממנו אותה השגה השכלית. ולפיכך המרה את הציווי אשר מחמת שכלו נצטווה בו, ונקנית לו השגת המפורסמות, ושקע בהבחנת הרע והטוב. ואז ידע ערך מה שהפסיד, ומה שנתערטל ממנו, ובאיזה מצב הוא נמצא. ואז הוא הבין באיזו רמת בהירות הוא זכה לקודם, ומה הוא הפסיד עכשיו, לאיזה מדרגה הוא נפל עכשיו. קודם זה היה מובן מאליו, כי לא חווית המדרגה הנמוכה יותר. זה המדרגה הטבעית שלך ואתה מצוי בה. אבל עכשיו הבנת מה הפסדת.
אבל למה כאילו הרבה פעמים, כאילו אולי, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים כאלה, אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה במציאות?
כאילו נאבד אותו?
כאילו כן, אחרי שקורה משהו, תמיד אחרי שבדמה. אחרי כאילו זה, צריכה עוזב את ההדרכה, או פתאום כולם
מתאים
עליה.
כן.
כאילו פתאום, למה
אדם ראשון,
כאילו עכשיו אין לך
אפשרות. קודם כל אני שואלת אותך, אני שואלת איתך גם את השאלה, אבל כאילו, הרבה פעמים זה קורה לנו, כשאנחנו לומדים להעריך משהו, רק אחרי שהוא נלקח מאיתנו. יש לי חברה שחולה בפיברומיאלגיה. זה מחלה למי שלא מכיר, שלא תכירו בעזרת השם, קוראים לה מחלת הכאב. זו מחלה שמתבטאת בעיקר בכאבים לפעמים יותר חלשים, לפעמים מאוד חזקים בשרירים ובשלד. כאבים לפעמים ברמה משתקת. אין לזה תרופה, זה עד 120, זה נחשבת מחלה אוטואימונית, מחלה שבה כביכול הגוף תוקף את עצמו. יש לי השגות על המושג הזה, אבל ככה הרפואה מסתכלת על זה. זה מתבטא גם הרבה פעמים בקושי לישון בלילה, בפגיעה בשינה, ולכן תשישות כרונית. מאוד מאוד קשה, בחורה צעירה, יש לה כמה ילדים קטנים, ומאוד קשה. הרבה פעמים לוקח המון זמן להבחן את זה, כי מאבחנים את זה על דרך השלילה. רק כששוללים הרבה מאוד דברים אחרים, נשארים עם ההבחנה של פיברומיאלגיה. וזה מאוד מאוד קשה, ניסתה הרבה דברים, כלום לא עזר, זה ברמה שלפעמים ממש ישמים שהיא במיטה ולא מתפקדת. שזה ודאי גם מתכון להשפיע על המצב רוח שלך. אז אמרתי, תקשיבי, למדתי למשל להעריך אפילו דברים קטנים. אמרתי, קודם כל, עכשיו למשל, אני לפעמים יורדת לסלון, פשוט יושבת בספה, לא יכולה לתפקד או להכין אוכל או זה, אז יושבת לפחות בסלון עם הילדים שלי. אומרת, פתאום למדתי להעריך, קודם הייתי כל כך עסוקה במלא דברים טכניים, עכשיו אני פשוט יושבת ונמצאת עם הילדים שלי, כי אין לי ברירה, לא יכולה לעשות עם זה, אני פנויה הרבה יותר אליהם. אומרת, וגם יום שאני מצליחה לקום מהמיטה, להכין אפילו קצת ארוחת צהריים, ואז לשבת שעתיים עם הילדים שלי, לפני שאני שוב עולה למיטה, למדתי להעריך את זה. איזה יופי, לא מובן מאליו. אז סתם, פתאום אתה מרגיש שהדברים שלי כל כך מובנים אליהם, ברוך השם, בחיים של בריאות, שעתיים שאתה מצליח להיות עם הילדים שלך, וואי, תודה, השם. לי זה מובן מאליו, בחיים לא חשבתי להגיד להשם תודה על שעתיים שהייתי עם הילדים שלי. זו התנהלות רגילה של אחר הצהריים. היא כבר אומרת על זה תודה. לצערנו, אנחנו רואים במדרגה כזו שבאמת, לא, כל הטוב הזה לא מובן לנו מאליו, עד שהוא נלקח. בעזרת השם, אני מניחה ש... אני חושבת שבמצב מתוגן, אדם כן מרגיש יותר שכל מה שנעשה איתו, הכל זה חסד השם. ואז הוא מלא מודה על הכל. אז הוא יכול להיכנס לפרטים, הוא יכול פחות. כשאני התחלתי לעשות התבודדויות של תודה להשם, אז התחלתי באמת לדבר יותר על פרטים. הייתי יוצאת בדרך כלל להליכות, כי לי יותר קל בהליכות בטבע מאשר בבית. והייתי מתבודדת ומתחילה להגיד, השם תודה על הרגליים שלי שהולכות, תודה שכלום לא כואב לי הבוקר ואני יכולה לצאת להליכה, תודה על הבריאות שלי, תודה שהעיניים שלי רואות, שהאוזניים שלי שומעות. הנה, יש לי שכנה שיום אחד, בגלל וירוס שהיה לה, הייתה דלקת ואיבדה את השמיעה באוזן אחת. איבדה כמעט לחלוטין, 95%. היא שומעת, כשמשהו מאוד חזק, היא שומעת משהו עמום באוזן. וזהו. אז היא לאט לאט לומדת לחיות כך, וזהו, זה לא יחזור. היא מדברת בטלפון ביד אחת, באוזן אחת, שהיא מתלחשת עם מישהי, נניח בבית כנסת, היא לא יכולה להתלחש בכיוון הזה, רק בכיוון שהיא שומעת. אז השם, אני באת לעצמי, פתאום אני אומרת לעצמי, וואי, השם, תודה שהאוזניים שלי שומעות. מי חשב להגיד תודה, וזה מובן ללב שהם ישמעו. תודה שהאוזניים שלי שומעות. אז כן, כשאתה מתחיל להגיד תודה, אתה כן הרבה פעמים מתחיל לשים לב יותר לדקויות של חסדים שהשם עשה איתך ולהודות עליהם. ואז זה הופך אותך לאדם יותר שמח, כמו ההודעה שהקראתי לכם שתלמידה שהלכה לי שהתחילה לעשות את זה. זה מדהים. וגם באמת, גם יש צעד שזה גם קצת טוב שמובן לנו, כמו שמובן לנו מלב, שהורים שלנו דואגים לנו ומטפלים בנו. כמה כבר אנחנו מודים להם על זה? זה שהם ליוו אותנו כל החיים, זה שאנחנו יודעות שכל דבר שיקרה לנו הם תמיד יהיו שם כדי לעזור. חלילה נתאשפז בבית חולים לאיזה ניתוח, ההורים שלנו יהיו איתנו שם. מי חושב להודות להם על זה? זה מובן מאליו. היום שאני רואה כמה אני עושה לילדים, שאני אומרת לעצמי, וואי, ולא הודיתי להורים שלי על כל מה שהם עשו בשבילי, בטח לא מספיק. זה לי מובן מאליו, ברוך השם. אז גם חסד השם מובן לנו מאליו, וגם צד שטוב שכך, כי באמת הם אלה ההורים שלנו, וטוב שזה מובן לנו, זה נותן ביטחון שזה מובן שהם שם. בואו נתקדם. ואז אדם, ולפיכך נאמר, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, אלא עכשיו, אחרי שאכלתם, נהייתם יודעי טוב ורע. ואין בדברים ההכרחיים טוב ורע כלל, אלא שקר ואמת. דברים הכרחיים זה כדור הארץ עגול. זה דברים הכרחיים. אין בזה טוב ורע. זה לא טוב או רע שכדור הארץ עגול. זה עובדה. זה אמת. והתבונן אמרו, ותפקח לעיני שניהם, נפקחו עיניים שלהם, ואז היה צריך לכתוב, ויראו כי ערומים הם, כי עיניים נפקחו. ועכשיו הם רואים שהם ערומים. אבל מה כתוב? ותפקח עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. עכשיו הם יודעים. הם לא רואים, הם יודעים. גם קודם הם היו ערומים. ולא אמר ותפקח עיני שניהם ויראו, כי את אשר ראה בתחילה הוא אשר ראה בסוף. הוא ראה בדיוק, גם קודם הוא היה ערום וגם עכשיו הוא ערום. ולא היה שם ערפל נגד הראות שהתבהר. זה לא שקודם הוא לא ראה טוב ועכשיו זה התבהר ועכשיו הוא רואה טוב. לא, זה לא הראייה, זה לא המציאות הגופנית שלו שהשתנתה, אלא האופן שבו הוא רואה את המציאות שלו. אלא נעשית לו תכונה אחרת שבה הוא משיג גנות מה שלא היה משיג גנותו מקודם. אדם הראשון נפל למדרגה של טוב ורע, מדרגה של דעת. כולנו חיות במדרגה דעת מאז אותו חטא אדם הראשון. ועכשיו אני רוצה שוב להגיד את המשפט, חייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, בין טוב לבין רע. מה הציווי הזה עכשיו אומר לנו לאור מה שלמדנו ברמב״ם? לחזור למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. בעצם כשאנחנו מתבשמים בפורים, בסוגריים עם יין או בלי יין, לזה נתייחס קצת בהמשך, כשאנחנו זוכות להתבשם באמת, ואנחנו נזכה בעזרת השם ביחד עם הרבה לימוד, עם הרבה הכנה, בעצם אנחנו זוכות להתרומם ממדרגה של דעת, למדרגה שקוראים לה בחסידות, למעלה מדעת. אנחנו בעזרת השם נעלה כולנו בפורים ללמעלה מדעת. מדרגה של אדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת.
אז מחילה, אבל אם יש לזה כל כך הרבה בעלה כזו גבוהה,
אז למה לא כל יום?
אז כאילו לא לאפשר לאדם לשתות בפורים, זה לשתות בפורים אותה מדרגה הזאת. עכשיו, נכון, יש כל מיני סוגים של שתייה, ואני באמת יכולה להעיד שיש גם שתייה שהיא באמת רעה. אתה כבר, אתה לא בלדעת, לא לדעת, אתה כבר בשחור. ובאמת אני אומרת, כאילו, אני יודעת מה זה, אבל אני אומרת, כאילו, אם זה בעלה גבוהה, היא תורמת לבן אדם, כשהיא בצורה מאוזנת, ובמיוחד, סתם, בגלל שאת אומרת, יש לנו שנה שאין לנו אחריות, כאילו, יש לנו אחריות לעצמנו, אבל אין לנו אחריות לילדים, בבית, במשפחה, ואנחנו פה, ואנחנו בפיקוח, ואנחנו מתוך תורה, אז דווקא פה, לתת את האפשרות, זו אפשרות שהיא מתוך תורה. כאילו, מה הסיכוי שמישהי תצליח באמת להגיע למדרגה של אדם הראשון?
גבוה מאוד. אבל אני אתייחס, הסיכוי הוא גבוה מאוד, אבל אני אתייחס מאוד למה שאמרת. קודם כל, מה שאמרת, אתה צריכה להפנות לרב רונן. אני גדלתי בבית המדרש של שובה, ושם בנות שותות בפורים. הרב רונן, אתה צריך להזכיר לי, זוכרת? אצלנו לא משקרים בפורים, לא ללמד את הבנות להשתקר. אז זו שאלה שצריכה להפנות לרב רונן ולשאול אותו למה, ואני בטוחה שיהיה לו... הוא בטוח יסביר, נכון? אני כן מבטיחה לכן, אני מודה שבהתחלה כשהתחלתי ללמד פה בשנים הראשונות, גם לי היה קשה שלא שותים, כי חוויתי את תשובה. אני חייבת להגיד שזכיתי הרבה שנים פה בפורים להתרומם למדרגה מדהימה גם בלי השתייה. המדרגה שנקראת למעלה מדעת היא מדרגה שאפשר להגיע אליה, ותראי שנגיע ביחד למקומות מאוד מאוד גבוהים. השתייה היא כלי שיכול לעזור. מחלוקת חכמים, האם הכלי הזה גם בנות צריכות אותו או לא צריכות, האם הוא אסור או לא אסור, אבל מחלוקת לגבי הכלי. אבל לגבי המדרגה, כולן מוזמנים ומצווים לשאוף להגיע אליה, ובעזרת השם אנחנו ביחד עם הלימוד, עם התפילות, עם ההכנה למדרגה המדהימה והמיוחדת הזו אנחנו נגיע. עוד נדבר עכשיו יותר לעומק על המדרגה, מה היא תוליד מאיתנו, מה היא מוציאה מאיתנו, מה אנחנו נפגשים שם, מה קורה בן אדם לחברו כשאנחנו מצויים במדרגה הזו. זה דברים מדהימים מדהימים. אגב, אני אקרא לכם, אם כבר העלית את הנושא של האם צריך את הכלי של יין או לא צריך את הכלי של יין, אני אז ברשותכם אקרא משהו רק רגע. סיפור שסופר על רב מוישה שפירא זצ"ל, שעוד מעט זה יום השנה למותו. רק רגע, סיפור מפורים. זה אבא של הרב יהושע שפירא, שזכיתי לפגוש אותו בפורום המדרשות. זה אבא של הרב יהושע. רק רגע. לא. סיפור שסיפור. הנה. אחד מבוגרי ישיבת רמת גן סיפר. בליל פורים בישיבה. שכולם הלכו לזה לא שלי. זה משבוע, זה מלפני שבועם שחילקתי עם היית. בבקשה. אחד מבוגרי ישיבת רמת גן סיפר, בליל פורים בישיבה, כשכולם הלכו לשבור את הצום, מוצאי תענית אסתר, ליל פורים, אני הייתי בבית המדרש, ובדיוק התארגנה שם התזמורת של חיליק פרנק, הם מנגנים בליל פורים בישיבת רמת גן. כשהם סיימו, הרב מוישה נכנס, רב מוישה שפירא, אבא של הרב יהושע. והם התחילו לנגן כדי לבדוק את הכלים והגברה, והוא בבת אחת נהיה אדום. והרים את הידיים. עכשיו, אני ראיתי את רב מוישה ואני יודעת איך הוא נראה, הוא ככה. ידיים למעלה, מרים ידיים ומתחיל להיכנס לאיזה משהו מאוד מאוד עמוק. והוא הרים את הידיים בבת אחת ונהיה אדום. בית המדרש היה ריק והוא התחיל לרקוד כשהוא נראה ממש שיקור לגמרי. תחילת ליל פורים. שאלתי אותו, מה רב מוישה, כל כך מהר הספקת לשתות? רב מוישה ענה לי בכל מסלול כזה, לא צריך לשתות כלום ביום הזה. מספיק שפורים כדי להיות שיקור לגמרי. זה רב מוישה שפירא. אז קודם כל, רב מוישה שפירא בעצמו לא היה צריך לשתות כדי להשתכר מפורים. אתם תראו שאפשר. אני זוכה לארגן את האירוע לנשים שיהיה ביער הצייט שלו, בעזרת השם בחטא באדר. אז אני אומרת לעצמי שבעזרת השם, אני מקווה שעצם זה שאני זוכה לארגן את האירוע לרב מוישה, זה יעזור לי קצת לדבוק בו, באור שלו, לקבל ממנו אליי, בבן אדם שהוא היה, בעזרת השם. אבל תראי, אביב, מה זה? האירוע במדרשת שובה באופרה, בחטא באדר. יהיה גם עלייה לקבר, תהילים.
מה שאומר עליי?
מה זה?
אני נולדת בחטא באדר.
שנולדת ביום פטירתו של צדיק. באמת, באמת הוא צדיק. בלוויה של רב מוישה, ארונו הוכנס לבית הכנסת, ושם נעשו כל ההספדים. עכשיו מסתבר, הרב אבי גיסר, שהוא רב היישוב אופרה, נסע הספד, הוא נראה לי הראשון שנסע הספד, הוא סיפר, לא הכרתי את ההלכה הזו, הוא סיפר שיש הלכה שאומרת שכשאדם צדיק נפטר, צריך להניח את הארון שלו ליד המקום שבבית המדרש שבו הוא נסע דרשות, שבו הוא התפלל. ואחרי... גם לרב אלישע. והוא אמר, רב מוישה, אופרה קיימת כבר הרבה שנים, אף אחד מעולם לא הוכנס לבית הכנסת. אתה הראשון שהוכנס לבית הכנסת שלנו, בזמן שאנחנו מספידים אותך. בלוויה שלו?
כן.
את זוכרת את ההספד הזה?
כאילו מצד אחד הייתי בעלה של הרב אלישע כשהחליטו פה במקום מהיר, זה היה מוזר, כי כאילו לראות, כאילו סתם, כאילו הרב בביגון אמר על המקום הזה שבן אדם היה עובד שם על הבמה ועכשיו הוא שופט מתחתיה, וכאילו בעלה של הרב אלישע לא הייתה הרבה לפני, וכאילו זה היה מטורף, כי הוא ממש דיבר על המקום הזה שבן אדם הולך מהמקום שבו הוא היה חי, הוא דיבר על המשמעות של חיים. עכשיו כאילו, כשהאר משה, כאילו שמעתי כמה שירות של חיים, אבל כאילו, כי אימא שלי כזה, גם אימא שלו שירות שלו, ובאנו, והרגשתי את החיים, לא הרגשנו בכלל מה מתמלא, מה שירות, כאילו היה כל מי שדיבר, הוא דיבר על חיים של תורה כזה, וזה היה מטורף שהחליטו להכניס אותו, כאילו היה, וואי, זה היה כאילו, אני חושבת את הקודש כזה, מה אביב,
מדהים. אם יש דבר אחד טוב בזה שאנשים גדולים נפטרים והולכים איתנו, זה שאומרים שרק אחרי שאדם נפטר, אז אור התורה שלו מתחיל ממש להתפשט, ונזכרה להרבה גדולים בחייהם ובמותם, וברוך השם. אז בואו נתקדם עוד, נדבר קצת על פורים, כאילו על, על, על שתייה, לא שתייה, כלומר, לא נדבר על שתייה, לא שתייה, כי פה לא שותים, אבל המדרגה הגבוהה והמופלאה, מופלאה, שקוראים לה למעלה מדעת, בואו נתחיל להיכנס ולהבין קצת מה, מה, מה קורה במדרגה הזו, מה יקרה לנו במדרגה הזו, למה אפשר לצפות, איזה בהירות, איזה קשר עם השם, איזה קשר אחת עם השנייה, מה המדרגה הזו מזמנת לנו, זה משהו מדהים, באמת. זה אורות כל כך גבוהים שבאמת, אני אישית מרגישה, ואתם יודעות שאני קצת, יש לי איזה סוג של בורג, בורג קצת יצא מהמקום בעניין של פורים, אני מקווה שגם לכם כמה ברגים בעניין הזה יצאו מהמקום, אחרי שלא רק נלמד על פורים, אלא גם נזכה לחוות אותו ביחד. ברגע שנגמר פורים, מתחיל כבר געגוע. געגוע למקום הזה, למקום המופלא הזה, לביחד המופלא שנוצר דווקא בליל פורים. באמת מתחיל געגוע למשהו מאוד עמוק, שלא כל יום בשנה מזמן לנו הזדמנות להגיע למקום כזה. באמת, אני משנה שעברה הולכת בגעגוע, ואני לכן קצת לזכות לדבר על פורים, זה קצת מתחיל לתת לי איזשהו מענה לגעגוע שהולך איתי משנה שעברה. אז בואו, המקור מאחורי הדף, מקור שמאלי, כתוב פה שפת אמת, הוא קצת מטושטש, איתה בגמרא. חייב אדם לבסומי בפוריה, עד לא ידע וכו'. ועכשיו הבנו את זה אחרת, עד לא ידע, כמו שאומרת החסידות, עד למעלה מדעת. עד שהוא עולה שוב מהמדרגה של דעת טובה למדרגה של אמת ושקר, מדרגה של בהירות. עד כדי כך אדם חייב לדאוג לבשם את עצמו, שוב פתח סוגריים עם או בלי יעים, להגיע למדרגה מופלאה שלפני שהכל התחיל להתפצל לטוב ורע. ותכף נדבר על הפיצול הזה. שמעתי בזה מילין מפה קדוש מורי וזקני ז"ל, לעלות עד למעלה מעץ הדעת טוב ורע. למעלה מעץ הדעת, אנחנו עולות למדרגה גבוהה יותר. לפני שאדם פגש את עץ הדעת ונפל אליו. ואיני זוכר הדברים על בוריין, אבל נראה טורף הדברים, עיקר הדברים. דכתיב. דכתיב. עץ גבוה 50 אמה, והם כל מדרגות השערי טומאה. שיש ממתת פנים תמה, נכון? יש ממתת פנים, ממתת שערי טומאה, ממתת שערי קדושה ו... אני יכולה למחוק, נכון?
סופיה
כהן המלכה, אל תשכחו את זה. לא יודעת מי רשמה, אבל לא לשכוח, תמיד אני מוחקת, זה לא אומר שזה לא נכון. לא, אבל היא תתחייבת לראות הבדיחה לבעל. איפה?
שם, שם.
פה? למה רפורמי לא חתמת לי? נחמד, ואתה לי תלכו. יאנו שם כאילו אפילו לא יודעת לקרוא את זה נכון, הבנתי. אפרופו לא יודעת לקרוא נכון, אתם יודעות שיש פסוק על שמי בתהילים, תהילים כף ג' גם כי אלך בגי צל מוות לא יראה, כי אתה עם? יש לנו פסוק, אמרו לך את זה? אז אני לא יכולה אפילו להגיד שאני לא מרגישה את השם, אתה עם עדי? מה זה? מה את זה? חשבתי זה המצאה שלי, במקנה השאלות. אוקיי. אנחנו חיים בדרך כלל במדרגה הרגילה שבה אתם עדות. טוב, רע. דעת, דעת טוב הרע, המדרגה הזו שיש דברים שנראים לנו טובים, אולי שנתיים אחרי זה הם כבר לא יראה לנו כל כך טובים, שלא תמיד ברור לנו טוב ורע. יש מדרגה שאנחנו עולים אליה, טוב, אני אגיד עכשיו, זה יהיה הקדמה למה שנלמד בהמשך גם, ככל שמטפסים ומטפסים ומטפסים יותר, מגיעים למדרגה של אחד. זו המדרגה של פורים. מדרגה של פורים, מדרגה של אחד. שלמעלה מטוב ורע. שם הכל אחד. זה אומר שממילא שמה, צריך דיברנו על זה כשדיברנו גם על טוב ורע, על להודות גם על הרע. מה זה להודות על הרע? להודות על הרע זה יכולת להתרומם למדרגה כזו, שבה אתה מגלה את עומק החסד שבתוך הדין, את עומק הטוב שבתוך הרע. שבה אתה רואה שהכל מהשם. ומה שמהשם הוא ממילא טוב. ופורים מזמן לנו הזדמנות לענות למקום הזה. למקום שאתה אפילו לא חושב את עצמך, זה טוב או רע, זה מעבר למה שלמדנו בלהודות גם על הרע. אתה אפילו לא עסוק בשאלה, זה טוב או זה רע. זה פשוט אלוקי, נקודה. ואלוקי אומר את הכל. זה מלא הנכון, זה ממלא הטוב, זה מלא המדויק, זה הכל. אלוקי. זה פשוט אלוקות בהתגלמותה. זה מה שזה.
הרבה יותר, אבל נניח אדם משתכר ביום יום, אוקיי? ומשתכר בפורים, אז מה פה
מה ההבדל?
כאילו, אמרנו שהיין כאילו מראים את האדם שהוא יום מעל הדעת. אז מה פה ההבדל? כאילו, מה, הקדושה של היום?
קודם כל, כן. מאוד מאוד. באמת, מה קורה? אז גם, מה תגידו, נהיה חילונים הולכים לפאב יום שישי בערב, מה שאנחנו קוראים ערב שבעה, ומשתכרים.
חלק מהבירים.
נכון, נכון, את צודקת. אז קודם כל, אנחנו נראה בהמשך, שאפילו בהשתכרות שהיא לא באה מתוך קדושה ולא בפורים, ואפילו לא על ידי אדם ירא שמיים, גם בהשתכרות כזו יש אלמנטים ומוטיבים של למעלה מדעת. אנחנו נראה את זה. בהמשך, שנדבר על איך, מה זה עושה בן אדם לחברו, על למעלה מדעת הזה. אבל נכון שכשאתה, כל שיש קדושה של היום ואור גדול שהנתיבות שלום כותב, איזה אור גדול יורד ביום הזה ומאיר, איזה ערה גדולה יורדת לעולם. וגם ההתכוננות שלנו, ההתכוננות, הלימוד, התפילות הזה, המכוונות לזה, מעכשיו אתם עושות התבדדויות על פורים. אנחנו נדבר עוד מעט, אולי שבוע הבא, על השעה הגדולה שהיא שעת חצות הלילה של פורים, ששמענו עליה מאהרון רזל וסיפור ההיכרות שלו שבוע שעבר. שעת חצות הלילה של פורים. אז אנחנו נדבר על זה, אז הרב מיכי יוספי סיפר לנו שיש חסידים שכל השנה מזכירים בהתבודדות שלהם ומבקשים על ההתבודדות שתהיה להם בשעת חצות הלילה של פורים. כמובן, זה זמן כזה גדול שמתכוננים כל השנה, בבקשה שם תהיה לי התבודדות טובה, שתהיה פתיחת הלב, שאני אזכה לדבר איתך, שמתכוננים כל השנה ומבקשים בהתבודדויות שלהם על ההתבודדות שתהיה להם בשעת חצות הלילה של פורים. אז מיד אני אתן לך, אז תהיה לנו בעזרת השם כזו הכנה, באמת אני באמת ממליצה לכם, לכוון לא רק את הלימוד לשם, את ההתכוונות גם את התפילות. תבקשו, זה מישהו יוצאת להתבודדויות מעולה, שתתחיל לבקש גם על זה, על הפורים שיהיה לה, על פתיחת הלב, שתזכה שמה שפתח להרגיש את האור הגדול שיש ביום הזה. תפללו על זה. מי שלא יוצאת להתבודדויות ישומע תפילה ב-18, תגידו גם על זה, ומתכווננים למקום הגבוה הזה ביחד. זכור ושמור בדיבור אחד.
זה כאילו
זה ממש
מתחבר
מאוד, אנחנו נעשה את זה גם. בעזרת השם אני אכין אתכן לשעת חצות הלילה. אחד הדברים שאני בדרך כלל מזכירה, לא רק על אחרת, כי כל אחת יודעת גם את המקומות שלה ואיזה דברים שגם אחרות לא יודעות להתפלל עליה על זה. אני כן ממליצה ומזכירה בהכנה לשעת חצות, שבדרך כלל בשעת חצות מחשיכים את העולם הגדול, מרגיעים את המוזיקה שיש, כולן מתכנסות למעגל אחד גדול, יושבות ככה ביחד, אנחנו עושים מה שנקרא התבודדות קבוצתית. כדי שלא, איך זה יכול להיות? התבודדות זה לבד, זה לא בקבוצה. בשביל להתבודד עם השם, אתה צריך לא להיות בקבוצה. אבל בפורים זה אפשרי, כי פורים הוא נושא הפכים, פורים אתה פה, ולא פה. ולכן אפשר להיות גם בקבוצה וגם בהתבודדות. ואז אני ממליצה לכולן שלפני שכל אחת מתחילה לדבר, וגם להודות, לא רק לבקש, ולהודות ולבקש על עצמה, שתזכור שיש סביבה עכשיו איזה 200 בנות, כי גם הבוגרות מוזמנות, שגם הן עכשיו מתפללות לשם, ושתתפלל גם על התפילות שלהן, שתתקבלנה, שתעלנה, וזה הזמן להתפלל על החולים, על הרווק, על כל מי ש... אז כן, אבל לא רק. זה גם חשוב מאוד ברגע הזה שכל אחת על עצמה. היא יודעת את צפונות ליבה, את הצרכים הפנימיים שלה, וזה הזמן. כל הפושט יד, נותנים לו. זה פורים. אבל זה מקסים מה שאמרת. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. השם זה אחדות גמורה. רק כשזה מגיע ומתגלה בעולם שלנו, זה מתפצל לשתיים, לדברים שאנחנו חווים כטוב, דברים שאנחנו חווים כרע. ולכן המן הרשע נתלה על עץ גבוה 50 אמה. לא סתם, וזה מה שאומר הנתיבות שלום. כי המן היה רשע, רשע גמור. אבל הוא נתלה על עץ גבוה 50 אמה, ומה קורה לדברים בנקודה של החמישים שלהם? ממתת שערי תומה, מה קורה בשער הנון? אלוקות גמורה. מתגלה שגם המן הוא רצון השם, הוא יציר השם, וגם ההתנהלות שלו הייתה רצון השם.
אמן, אתה יודע מה היו צריכים לצאת במקרה לפני שהגיעו שם?
את צודקת, כי שם, כנראה בני ישראל, שם אומר המדרש, הם היו כבר שוקעים בזה לגמרי ולא יכולים יותר לצאת. אז באמת השאלה איך סופרים את המתת שערי תומה, הממתת זה פה? בדיוק, פה לפי זה, ענון הוא למעלה. הוא שער הוא האלוקות, ואת צודקת שלפי המדרש של מצרים זה הפוך. אז אני קוראת מפה, בסדר? נראה תורף הדברים דכתיב. עץ גבוה 50 אמה. לא סתם הוא אומר, מציינים מצוין בספר, במגילת אסתר, בדיוק הגובה של עץ שלה ניתן מעל. מה אכפת לנו? שתעלה בגובה 3 מטר על איזה עץ אורן, מה זה משנה באיזה גובה הוא נתלה? לא, עץ גבוה 50 אמה. הוא אומר שזה לא סתם. והם כל מדרגות השערי טומאה, שיש ממתת פנים טמא, ממתת פנים טהור וכו'. כי כוח של עמלק נמצא בכל המדרגות, בכולן. אבל באמת שער הנון של הקדושה, שם לא יש שתי הדרכים, לא יש זה אין. לא יודעת למה כתוב פה לא יש. שם אין את שתי הדרכים, פה הכל אחד. כי שם שורש האחדות. ממתת שערים יש את הכוח של עמלק. פה כבר לא. פה אפילו עמלק מתהפך לטובה. ולכן אמרו חז"ל שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. יש מדרש כזה. כלומר שאפילו עמלק יכולים להתגייר. ואכן חלק מזרעו של המן עשו את זה. זה כוונה. אז זה הצד הרוחני של עמלק. האם יש עם בפועל שקוראים לו עמלק, שהוא באמת זרע עמלק? אני לא יודעת להגיד.
כן, כאילו זה אומר שאי אפשר להגיע לבדאות, כאילו,
בעבודת השם. נכון, יש צד כזה. זה נכון, זה נכון. הרי אורות של פורים מאירים עלינו ברמה כזו אחרת כל השנה. זה לא שחור לבן. רק פורים ככה, כל השנה ככה. רק פורים שם, כל השנה פה. אלה האורות האלה, השאיפה שיעירו לנו בצורה כזו אחרת, גם בשאר השנה. אבל זה נכון, שכל שאר השנה אנחנו חיים במדרגה של טוב ורע. יאכלנו מעץ הדעת, ומאז שם מונחים החיים שלנו. הפורים יכולים להתעלות למדרגה שמהם. אבל, כמו שאומר, אם זה ינחם, אני מזכירה לכם שוב מה שאמר לי אברהם שפירא, הבן הבכור של הרב יהושע שפירא, שאמרתי לו, טוב, אבל פורים זה לא חוכמה, כי בפורים אתה עולה לאיזו מדרגה גבוהה שהיא לא מדרגה אמיתית שלך. מיד איך אנחנו יודעים? עובדה, מיד אחרי פורים אתה יורד שוב למדרגה האמיתית שלך, המדרגה הנמוכה יותר. ואז אמר לי מיד אברהם, לא, 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 לא. פורים זו המדרגה האמיתית שלנו. כל שאר השנה אנחנו בתחפושות. פורים זה המקום האמיתי של כולנו. מה שמתגלה בפורים, מה שיוצא בפורים, הכמיעות, הכיסופים, האהבה, התפילות, כל זה, זה באמת איפה שאנחנו מונחות. כל שאר השנה זה מוסתר בתחפושות. ואגב, לכן, שנייה אחת, לכן אנחנו גם מתחפשים בפורים, זו אחת הדעות למה מתחפשים בפורים, כי כאילו להראות, תכלס, לא משנה איזה תחפוש אני אשים מבחוץ, היום אני יודעת מה הפנים שלי. נכנס יין, יצא סוד. אז מה הסוד שמתגלה? סוד הנשמה. מה זה?
מתחפשים.
מתחפשים, בטח. מי שרוצה, כמובן.
לא, זה תחפושות
קרבנים,
לא?
כן.
כן? לא יודעת. אני מתחפשת, אני מגיעה מחופשת. כל שנה. מה זה?
תוכלי ללמד
אותם
את הניגוד של פורים?
אה, 5 דקות לפני הסוף, כן. לא, אני גם אתן להמשיך את זה. טוב, רגע, נמשיך רק שנייה עד סוף הפסקה, ואז נגן את ה... בסדר? אבל באמת שער הנון של הקדושה, שם אין שתי הדרכים. רק כולו טוב, הכל טוב שם. זה הנקודה שבה הכל מתהפך לטובה, הכל טוב. גם המלאק, גם המן, גם ארור המן ברוך מרדכי, אתה מגיע למקום שזה לא משנה. אתה לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, כי זה לא משנה. כי במדרגה הזו הכל אלוקי, הכל. ותכף בהמשך אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי בקשרים החברתיים שלנו אחד עם השנייה. אתם תראו, פתח סוגרם, אני לא יכולה להתאפק, כי אלה דברים כל כך נפלאים ומתוקים שאני מרגישה צורך, אז ספוילר קטן, פתח סוגריים. בפורים, נכון, כל שער השנה יש חברות שהן קרובות אליי, ומכירות העולם הפנימי שלי, ויותר שותפות איתי בחיים שלי, וחברות שפחות. בפורים, מתשתש. אין הבדל בין חברה קרובה לחברה רחוקה. אתם תראו שהנתיבות שלום כותב על זה בפורים, הפרשנות שלו לאין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי, זה אין הבדל בין ארור המן, בחינה של אנשים רחוקים ממני, שלום שלום, לא יותר, לבין ברוך מרדכי, אנשים הכי קרובים אליי בעולם. כולם עכשיו ביחד באהבה אחת, כולם חברים שלי, יכולה לספר, ועוד סוגריים, שנייה אחת, אני אפרט על זה יותר בשבוע הבא, כשאני הייתי ורואים את זה כל הזמן על שיקורים, אחד הדברים שהם הכי עושים, וגם שנה אחת שאני הגעתי ללמעלה מדעת על ידי יין, ולא בלי, ורואים את זה על שיקורים, מה שיקורים עושים כל הזמן? מתחבקים. אח שלי, אני אוהב אותך! מתחבקים. אני זוכרת את עצמי, זוכרת במטושטש ובמעורפל את עצמי כשהייתי מבוסמת מיין, שנה אחת כשהייתי רווקה הייתי עם יין, ואני מזוכרת שכל מי שנכנסה בשער העולם שבו עשינו את המסיבת פורים, חיבוקים קרובות, רחוקות, לא משנה, חברות שלי, לא חברות שלי, בנות שלי בכלל לא מכירה. חיבוקים גדולים, זה משהו מדהים שקורה שם, כן. קודם כל כן, אנחנו נעשה שוב את השיחה הזו אחרי פורים, ואני אשמח לשמוע ממך. אז קודם כל כן, זה נכון שכל פעם שאנחנו עושים דברים על מנת לאחד, כמו שאמרתי, גם התוועדות מולידה דיבוק חברות. בפורים קורה משהו אחר, האור הגדול של היום, בטח אם אתה מודע לו ומכוון אליו, עושה משהו מאוד מאוד גדול לקבוצה. הרבה פעמים קבוצות מרגישות, יכולה להגיד שגם בשורה וגם פה, שהחיים במדרשה קצת מתחלקים ללפני פורים ואחרי פורים. כי פורים קצת הרים גם את כל הקבוצה לעוד מדרגה כקבוצה. הביחד של הקבוצה שלא היה שם קודם, וגם ברמה האישית.
זה לא קשור לחוויה הזאת, בסוף אנחנו לא עושים את כל יום, לא שבוע כל פורים.
נכון, נכון. לא ככה, לא ככה, כי לא זו, אנחנו מאמינים, בני מאמינים בזה שיורדת קדושה גדולה לעולם ביום הזה, שנפתחים שערים ביום הזה, שהנפש מזומנה לעשות משהו ביום הזה. זה כמו שכל השנה את יכולה ונדרשת לחזור בתשובה. אבל באלול ובסרט עם התשובה את יותר מסוגלת ומוכשרת לעשות את זה. כי יורד אור שקשור בזה שפותח את השערים המסוימים האלה. אז גם בפורים נפתחים שערים מיוחדים שאנחנו עוד נרחיב עליהם. אני רק אומרת את זה, שפחות נוכל להגיד שסיימנו. סיימנו משהו, ועל זה כתיב, כאשר ירים משה ידו, זה במלחמה עם המולק, עם המלק. כשירים משה את ידיו, עם ישראל מנצחים. כשהוא מוריד, עם ישראל מפסידים. לאן הוא ירים, כותב השפת אמת? כאשר ירים משה ידו, לשער הנון. לשם הוא ירים את ידו, לשם. ושם ישראל מנצחים, כיוון שהמלק נמחק שם אוטומטית. הוא נמחק, כיוון שכל הרע שבו מתהפך מיד לטוב. הוא מיד מתגלה האלוקות שבו. לשער הנון. ואני, ועץ החיים שיהיה תורה. ולכן כשנתעורר כוח משה רבנו עליו השלום, שהוא שר התורה, יש מפלה לעמלק כשמתרומנו לשם. ולכן איתה שבפורים קיבלו את התורה, קיבלו את אותו רובד בתורה, את אותם חלקים בתורה שמסוגלים להפך את כל הרע לטוב, שמסוגלים להפך את כל הנגלה שלנו שנראה מנותק ומופרד מהאלוקות לאלוקות גמורה. התורה ניתנה בפורים כי זה מה שפורים מסוגל לעשות, להפוך הכל לאלוקי. או ליתר דיוק, לגלות לנו את הסוד של הבריאה ושל עצמנו, שהכל ממילא אלוקי. פורים לא יוצר מציאות חדשה, הוא רק מסיר את המחיצות ונותן לנו לראות 24 שעות שאנחנו זוכות לראות שזה באמת כך. רק בקצרה שנספיק.
כאילו, אני לא מסכימה עם זה, כאילו, כאן הסבירה השנה, זה האמת, אתה חווה, כאילו, בפורים זה אופוריה. זה אופוריה טובה, היא בריאה, היא מראה לך איפה אתה יכול להיות, קדימה, שאיפות וזה, אבל... ככה זה חיים שלך, זה ההתקדמות, זה המפלות, זה העליות, זה כל החוויות האלה, ובפורים, כאילו, אני בדימונה, הרגלת שלנו, הרגלת מסיבה כזאת, מאוד בפריפיל, אבל אני רואה אנשים, מוכנה בנושא, זה החלטה, כי זה כל הרגלת, מסיבה כזה וזה, ואני הלכתי להביא את הילדות שלנו מהבית, ועשינו את התאונה. מה זה התאונה? בקושי, נפלה לו הלוחית רישוי, לא משנה, אז. קיצור, וזה, ואז אמרתי, וואי, עכשיו התחיל פורים. כי עד עכשיו הייתי באופוריה, ששמח, שפה או שם ענייני, סבא? ועכשיו כשאני רואה גם, יכולה לראות מאיפה אני צומחת ואת השטויות שאני עושה את זה, עכשיו התחיל פורים. פורים זה לא, אין מחיקה. אתה יכול למחוק את כל מה שאתה עובר ביום יום, ואנחנו עוברים פורים לא פשוטים.
נכון, אני ברשותך, אביב, תזכיר לי את מה שאמרת עכשיו תחילת שבוע הבא, ואני אנסה להתייחס לזה יותר, בסדר? אז תזכירי לי, אל תשכחי, שנתחיל איתך את שיעור הבא, ושם נקרא דלא ידע שם למעלה, בשער הנון, באלוקות, שם נקרא דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שאין שם שום אחיזה לפית רעך לכלל, כי הוא שורש האחדות כנעי.
אבל השורש האחדות זה מה שגם לסית רעך יש
שם. נכון, אבל שם הוא לא סית רעך, הוא לא הצד האחר, הוא הצד הזה. שם הכל אלוקות. רק ברגע שהדברים מתחילים לצאת מהאלוקות, הם מתחילים להתפצל לטוב ולרע, לסדרה אחרא ולסדרה דקדושה. רק שהם יוצאים מהאלוקות ומתחילים להתגלות. כל עוד הם שם, הכל שם בטוב גמור. מוחלט אינסופי באלוקות גמורה. אפילו לא הייתי אומרת טוב, כי זה לא טוב ורע, בדיוק. זה למעלה, פשוט אמת, זו האלוקות. האלוקות היא ממילא טוב אינסופי ומוחלט. אבל פה זה אפילו לא מושגים של טוב ורע, שהם יחסים. ולמדרגה כזו, בעזרת השם, נזכה כולנו לעלות, לטעום על ידיעת הגיטרה פשוט. בשבת, בואו את הניגון אבל של פורים. אני רק לראות תכתבו לכם רגע את המילים. אלי, 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 למה עזבתני? המזמור שאנחנו מייחסים לאסתר. למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אלה המילים. זה פשוט היה לי חבל לבסד לכם את ההפסקה, לכן אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק מישועתי, דברי שאגתי. אלה המילים. הניגון הוא של חסידות בובו. מה? שאגתי, כן. רחוק מישועתי, דברי שאגתי. ניגון של חסידות בובו, שרב ראובן טבול, שהוא ראש מדרשת שובה, לימד אותנו פעם, ומאז היה איזה פורים שישבתי שעות עם הגיטר ופשוט שרתי את הניגון הזה. ניגון שקט יותר, קלית מאוד, אתם תראו, מאוד קלית מוזיקלית, אבל נכנסים לזה. זה הניגון, תודה רבה. זה מזמור בספר תהילים, שאומרים שאסתר אמרה כשהיא נכנסה למרדכי. ואז היא הרגישה שהשכינה מוסתרת מעליה, ואז שאלה אלי, אלי, למה עזבתני? ואחוריי. אני אשיר ואתם לאט לאט תצטרפו מאוד קלית, אז... אלי, אלי, למה? מתירות? מיד נמשיך, אבל מגילת אסתר, קרויה על שם אסתר, ועל שם אסתר הפנים העצום שהיה בתקופה הזו, שאפילו אסתר צדיקה כזו נכנסה לחשורש והרגישה שהוסרה ממנה שכינה מכל העבודה זרה שהייתה שם. וזה מה שאסתר הרגישה שהיא נכנסה, ועדיין למרות זאת השם לא שר ממנו, והוא לא עזב אותה לרגע, והיא הביאה לנו את החג, שיש בו את הגילוי הכי גדול, ממגילת האסתר לחג, שיש בו את הגילוי אור הכי גדול שיש בעולם. שזה מדהים איך דווקא מתוך האסתר הכי עצום הזה, החג עם האור הכי גדול, וכל מיני, תרגישו חופשי לצאת אם כבר אתם צריכות את ההפסקה במנוחה, מי שרוצה אנחנו נשאר פה להמשך הניגון הזה, שלוקח זמן להיכנס לך. שבת שלום, בנות ללמוד, להתפלל, להתחיל לעשות התבודדויות על פורים. אם רוצים לזכות לאור הגדול הזה חייבים להתפלל ממש ממש.